יום העצמאות הוא עדיין יום קדוש בימינו אלה, כפי שתוהים רבים, האם מדינת ישראל הזאת עדיין קודש? כמובן, אנחנו לא שואלים האם המדינה הזאת היא מקור של עושר ושל שמחה ושל תודה לשם, כי זה בכלל לא שאלה. שהרי מדינת ישראל היא הצלת האומה הישראלית, זה כולם יודעים, היא פיקוח נפש של מיליונים של יהודים. שערי הגלות,
שערי הגלות היא דבר מסוכן, זאת יודעים אנחנו, החל מגלות מצרים. ואל תאמר הגלויות האלה הינן יותר טובות מהגלויות שהיו פעם, אין זה נכון, כך חשבו הרבה פעמים וטעו. היו יהודים שהדפיסו ספרים בגרמניה לפני 100 שנה, ספרי קודש, שמדברים על רשות הגויים, והוסיפו, הוסיף המדפיס, המוציא לאור, זה לא נאמר על הגויים האלה שבגרמניה. לא כתבו כן מפחד הצנזור. באמת חשבו ככה. באמת הרגשנו טוב בגרמניה. יהודים מסרו את הנפש על גרמניה. נהרגו במלחמות גרמניה, כגון מלחמת העולם הראשונה. 80,000 יהודים קיבלו עיטורי עוז וגבורה כחיילים בצבא הגרמני. והרגשנו טוב שם. והנה, תראה מה שקרה. הכל התהפך. גלות זה מסוכן. אתה לא יכול לסמוך על אף אחד. יש אגדות רבה ברבר חנה במסכת בבא בתרא דף נ"ז בערך. סיפורים מופלאים שהם משלים. פעם נסעו בספינה, ראו אי חמוד ירוק. ירדו על האי והתמקמו, אכלו, ופתאום האי שוקע. זה היה דג עם קצת ירוקת. מזל שהספינה הייתה קרובה, אחרת היו טובים. כך אנחנו מוצאים איזו גלות נחמדה, יושבים שם, ופתאום הגלות טובעת. מזל שמהר אנחנו בורחים לגלות אחרת. אי אפשר לומר, עכשיו זה שונה. אפשר להתפלל שעכשיו זה יהיה שונה. אפשר להתחנן לשם שזה יהיה שונה. להתפלל לרווחתם ולצלתם ולחייהם של היהודים בגלות. אבל להיות בטוח זה בלתי אפשרי. אי אפשר לבטוח בגויים. עמים אינם משתנים בן רגע. אדם יכול להשתנות וחייב להשתנות. והוא ישתנה אם הוא רוצה. גם לאדם לוקח זמן. לשנות מעשיו הוא יכול בין רגע. לשנות תכונותיו זה עמל ארוך. אבל העם כדי להשתנות זה שנים, מאות שנים, אלפי שנים. יוליוס קיסר, קיסר רומא, שגם היה היסטוריון, כתב ספרים, כותב, הגרמנים אכזריים. אם רומאי אומר שהגרמנים אכזריים, הוא יודע על מה הוא מדבר. אז היו אכזריים, ועדיין אכזריים. ולכן, אותם העמים שהציקו לנו, הם יכולים עדיין להציק לנו. ומה שלא מציקים לנו, זה בגלל ש... ברוך השם, אין להם צורך. אבל זה יכול להתהפך. האמריקאים שסירבו להפגיז פסי הרכבות למחנות השמדה, הם יכולים עדיין לא לנקוף אצבע כדי להצילים. הכל יכול להיות. הגלות זה מסוכן. גם לגור בארץ ישראל, במדינה ושלטון אנגלי או טורקי, זה מסוכן. זה לא שלטונים. זה האנגלים לא הגנו עלינו מפני הערבים. היו פוגרומים. תרפת, האנגלים לא נקפו אצבע. הנציב העליון אפילו לא היה פה. מצא זמן לנסוע. המחליף שלו אמר לרב קוק, אין לי הוראות. אמר לו הרב קוק, אני מצווה עליך לראות. אמר לו, בשם מי אתה מצווה? בשם המצפון האנושי. השגריר, הקונסול האמריקאי בארץ, שהיה אדם טוב, אוהב ישראל, אמר לנו, אל תכריזו על המדינה. ביום שתכריזו, הערבים יצאו מכולכם פוגרום וירצחו את כולכם ביום אחד. אל תכריזו על המדינה, אני מתחנן. מה אתם יכולים לעשות? 600,000 יהודים ובתוכם קומץ מאורגנים בהגנה נגד בארץ 2 מיליון ערבים עם כל הנשק האנגלי ומסביב עוד 200 מיליון ערבים. אני חוזר לאמריקה, אני לא יכול לראות איך עוצרים אתכם. בסוף ברוך השם, אנחנו ניצחנו. יש מחלוקת בין ההיסטוריונים האנגלים, מה האנגלים תכננו לעשות. הם גם ידעו שיהיה פוגרום רבתי נגדנו. יש היסטוריונים טוענים שהאנגלים היו מהר, תופסים אותנו, ומעבירים אותנו לארץ אחרת. וזוכים בזה לאהדה עולמית. שלנו כי הצילון, של הערבים כי פתרו אותם מאיתנו, של העולם כי הם אומנים. אבל רוב ההיסטוריונים טוענים שהאנגלים תכננו לא לנקוף אצבע. ולתת לערבים לרצוח אותנו. ולזכות בזה באהדה עולמית. איך? של הערבים, כי נתנו להם לרצוח אותנו. של היהודים, לומר, אתם רואים שהיינו טובים בזמן המנדט, יחסית לערבים. אבל האנגלים טעו בחשבון. אנחנו ניצחנו. נמצאת על המד, שגם על הבריטים לא יכולת לסמוך פה. יתר על כן. בזמן השואה לא היה לנו לאן לברוח. כל הגבולות של כל העמים היו סגורות, כמעט. ולארץ ישראל, האנגלים לא נתנו לנו להגיע בזמן השואה. לכן גם פה אתה בסכנה אם אין לך מדינה. יש לך מדינה, זה פיקוח נפש. פיקוח נפש של כלל ישראל. פיקוח נפש, מצווה גדולה. מצווה שדוחה כל התורה כולה, כמעט. חוץ מעבירות חמורות וכו'. אם אין לך מדינה, אתה בסכנה. הרצל שמע שהצרפתים צועקים מוות ליהודים, לא מוות לדרייפוס. אמר, זהו. זה מחזק אותי בדעתי. אם אין לנו מדינה, אנחנו בסכנה. מדינה, והוא אמר שיהיה מדינה באוגנדה. טוב, וזה הבל. ודאי מדינה פה, לא מדינה שם. אחרת אתה בסכנה. ולכן, זה עושר גדול שיש לנו מדינה. בזכות המדינה אנחנו חיים. לחיות, זה הלוקסוס היחיד של הרבה אנשים, שהם חולים, מסכנים, אבל הם חיים. זה פיקוח נפש, המדינה הזאת. כל כך הרבה עברנו, פוגרומים, וגירושים, ושואות. פה, מיליון חיילים, עצים רצים להצלת יהודי אחד. ולכן זאת לא השאלה שאנחנו שואלים. האם מדינת ישראל זה עושר? האם מדינת ישראל צריך להודות לשם? ודאי. אתה צריך להודות לשם כל יום. שחייך מובטחים. חיי האומה. אני לא מדבר על תקלות. תקלות יש תמיד. יש גם תאונות דרכים תקלות, ויש מחבלים ורוצחים למיניהם, כמו כל מדינות העולם. אבל אתה מוגן. אתם יודעים מה זה לחיות בתנאי אי-ודאות שעלולים להרוג אותך? לא, ודאי. זה לא רק הצלת גוף האומה. זה גם הצלת כבוד האומה. יהודי בגלות יצור מושפל, מזוי. יש מילונים, אנציקלופדיות. יהודי יצור מושפל. זה כללה. אידיוט, טמבל, וטומטם, יהודי. כבר במדרש. שתי מצריות רבו ביניהם. אמרה לה, טיפשה, מטומטמת, יהודיה. זה לא. זה אני לא אסלח לך, שקיללת אותי בצורה כזו. יהודי, זה לא בן אדם. זה אבקת אדם. עושים ממנו מה שהוא רוצים. אין לו אבא שידרוש את כבודו. לפעמים פגיעה בכבוד זה יותר חמור ממוות. יש אנשים כבודם נפגע, מתאבדים. יש יפנים נכשלו במשימה, לא יכולים לסבול את הבוז, לוקחים סכין, תוקעים בבטן. הרקירי. ההשפלה, הבוז, העלבון, יותר חמור מהמוות. גם בגמרא כתוב, שמי שמעליב את חברו, מלבין את חברו ברבי, כאילו שופך דמו. והגלות, אנחנו מושפלים. היינו לבוז ולחרפה, אומרים בתפילות, אחרי תחנון, ולחרפה, וכעצון לטבח יובל. מה, מה אכפת לך בוז חרפה אם אתה קצון לטבח? ודאי אכפת לי. להיות קצון לטבח זה נורא, ולהיות לבוז זה נורא. זה רצח וזה רצח. זה רצח גוף, זה רצח אופי. גם זה רצח. ככה יש גם שמפרשים. המלאים בני חברו ברבים, כשופך דמים, הוא רצח את האופי שלו. הוא כבר לא בן אדם. כל כך הרבה השפלות עברנו בגלות. גם השואה. זה לא היה רק כדי להרוג אותנו, אלא להשפיל אותנו, לבזות אותנו, לגלגל אותנו, להתנהגות תת-אנושית. לא הצליחו. אבל השפילו. מרד גטו ורשה, זה לא היה בתקווה לנצח. מה? 30,000 חבר'ה מורעבים עם נשק קל יכולים לעמוד נגד טנקים ותותחים ומטוסים? ודאי שלא. זה לא כדי לא למות. זה כדי למות בכבוד. וכדי למות בכבוד, אנחנו מוכנים ללחם. יש פלפול הלכתי של גאון אחד שהיה במרד גטו ורשה. אני חושב שזה היה הדבר אברהם. הוא אמר, הגרמנים הם רוצים להרוג אותך. זה גזירה. משעת הגזירה יריג ולעבור. אם מכריחים אותך, הגויים, אני יודע מה לעשות איזה משהו, אפילו שרוך נעל, יריג ולעבור. הם רוצים להרוג אותך, אל תיתן להם להרוג אותך. גם במחיר חייך. תמסור את הנפש כדי לא לתת להם להרוג אותך. מבינים? איזה למדנות. אני אמות בקרב, אבל אני לא אתן להם להרוג אותי כצאן לטבח. בשביל זה היה מרד גטו ורשה. בשביל זה היו הביצורים המעקפיים שאפשר עוד לראות בקרמל. במקרה שהגרמנים יגיעו לארץ ישראל. הגרמנים היו האפריקה קורפס של הגנרל רומל, 4 ימים מארץ ישראל. הוא אמר, עוד 4 ימים אני בארץ ישראל, רוצח את כולם. אמר המופתי של ירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני, אנחנו נעשה את זה בשבילכם. היהודים, היינו בפחד אטומי. 3 תגובות. חלק אמרו, נתחבא במדבר יהודה. יש שם מערות, נביא אוכל, נתחבא, לא ימצאו אותנו, עד יבור זה. חלק אמרו, נתפלל. במיוחד על קברו של רבכם בן עטר, שזה היה יום השנה שלו. וחלק אמרו, נלחם. על הכרמל. ההגנה ואחרים. נמות, אבל נמות כחיילים. נמות כלוחמים. לא כצאן לטבע. לא מושפלים. בכבוד נמות. בסוף, ברוך השם, האנגלים עצרו את הגרמנים בקרב על הלמד. הגנרל מונטגומרי, שליח אלוקי. האנגלים לא אהבו אותו. לא נתנו לו פיקוד על הכוחות. חששו מן היצירתיות שלו. אבל הגנרל שפיקד על הכוחות, הוא נהרג בפגיעת ישירה של טיל ממטוס. כשהוא נסע בג'יפ, לא זוכר, מדמשק לבירות או משהו כזה. בירות לדמשק. אז לא הייתה להם ברירה, אלא הגנרל מונטגומרי. אמר מונטגומרי לחייליו. הגרמנים נמצאים עכשיו באיזה מעבר צער. עכשיו אני זורק אותם מן היבשת הזאת. אתם מתקדמים ויורים עד שאתם נופלים. וככה עשו. האנגלים התקדמו וירו, נפלו וירו ונפלו והתקדמו ועדפו את הגרמנים. ובסוף זרקו אותם מן היבשת הזאת. ואחר כך התבוסה שלהם המשיכה באירופה. הקרב על הלמד בשערי ארץ ישראל, זה היה הציר של מלחמת עולם השנייה. כאן הגרמנים התחילו לסגת. ופה אמרנו, אנחנו נלחם לא כדי לא למות, אלא כדי למות בכבוד. מאז קום מדינת ישראל, כבודה של האומה הישראלית הוא גבוה. אנחנו מכובדים. כל אומות העולם מכבדות אותנו. יש שאוהבות אותנו, יש ששונאות אותנו. שישנאו. שנאה זה משהו אחר. שנאה זה לא בוז. שנאה זה לא השפלה. אנחנו מכובדים. גם היהודים בגלות מכובדים. מאז שיש מדינת ישראל. לכן ודאי שאנחנו שמחים שיש לנו מדינה. שהיא מרימה את כבודנו. כבוד זה צורך. יותר ממזון, יותר משתייה. ועוד דבר שלישי, שמדינת ישראל מצילה. היא מצילה לא רק הצלת גוף, הצלת נשמה, הצלת נפש, הצלת התורה. כי כמו שהגלות היא מסוכנת לגופות שלנו, הגלות היא מסוכנת לנשמות שלנו. אי אפשר לסמוך על כך שבגלות תישאר התורה. כל הגלויות שהיינו במשך השנים, מאות שנים, התורה נמחקה. אנחנו מתפללים שהתורה לא תימחק. אנחנו אפילו שולחים שליחים ללמד תורה. מתפללים ועמלים, אבל להיות בטוח, אתה לא יכול להיות בטוח. כי עד היום הזה זה נמחק מכל מקום. לפני 100 שנה התעוררה התנועה של שיבת ציון. היו גדולי ישראל ורוסיה, אמרו לא, אסור לעלות לארץ. למה? סיבות עקרוניות? לא, לא סיבות עקרוניות. רוסיה זה מלא תורה, 6 מיליון יהודים, מאות אלפי תלמידי חכמים, מפוצץ בישיבות ובבתי מדרש ובגאונים. ארץ ישראל כלום. 3 ישיבות קטנות עם מעט אנשים. מסוכן. התורה תלך לאיבוד. ואני שואל, איך זה עכשיו? התורה ברוסיה? הכל נמחק כמעט. ובארץ ישראל מלא מלא תורה. אתה לא יכול לסמוך. ופעם בזמן רשי ותוספות. יהדות, גרמניה וצרפת. נו, מה נשאר? ופעם גלות בבל. נו, מה נשאר? כל הישיבות הענקיות בבל. איפה מה נשאר? ופעם באיטליה גאוני עולם. נו, מה נשאר? זה מסוכן. עיין משך חוכמה בסוף פרשת בחוקותיי לרבי מאיר שמחה מדווינסק, שמתאר איך כל הגלויות באים, יש תורה, ואחר כך התורה נמחקת. מה שנקרא השואה השקטה. השואה השקופה. מסוכן. פעם בגרמניה היו קהילות גדולות. לפני 100 שנה, 200 שנה. מה נשאר עכשיו בגרמניה? כלום. אני בקשר דרך מישהו עם הקהילה בגרמניה, אדס ישראל. זאת הייתה הקהילה של הרב שמשון רפאל הירש. נו, מה יש עכשיו שם? כולם יהודים מרוסיה, מרוסיה. במקום לעלות לארץ, הגיעו לשם. כולם רחוקי תורה. הרב שמשון רפאל הירש התנגד שיעשו תעמולה לעלות לארץ. הוא אמר לרב אליהו גוטמכר, כתב לו, מה שכבודו חושב למצווה גדולה, לעורר לשיבת ציון, אני חושב לעבירה לא קטנה. לא צריך לשלוח היהודים לארץ. צריך לחזק את היהדות פה. נו, איך היא עכשיו, קהילת עדת ישראל, של הגאון הרב שמשון רפאל הירש, הסבא רבא רבא של אשתי. נו, מה, מה? אתה לא יכול לסמוך, כמו שאתה לא יכול לסמוך שהגוף שלנו לא יהיה פתאום למרמס על ידי אנטישמים. אתה לא יכול לסמוך שהנשמה שלנו לא תהיה למרמס על ידי פילושמים, אוהבי ישראל. הם אוהבים אותנו וגורמים לנו התבוללות. זה או זה או זה, ולפעמים שניהם. כשהגויים סונים אותנו, הם הורגים גופותינו ולא נותנים לנשמותינו להתבולל. וכשהם אוהבים אותנו, אז הגוף נשמר והנשמה בסכנה. נפוליאון, כשהוא הלך לכבוש את רוסיה, והוא הביא איתו רעיונות של, של, של שוויון, של חירות, של חופש וכולו, אמנציפציה, כן, זכויות אזרחיות ליהודים. חכמי רוסיה, חכמי ישראל, נחלקו דעותיהם. אם זה טוב כיבוש נפוליאון, זה לא טוב. אלה אמרו, ודאי טוב, יביא חופש, נוכל לעבוד את השם בשקט. אלה אמרו, לא, זה רע, הוא יביא חופש ונתבולל. מחלוקת בין החכמים. תגידו, מה אכפת לו לנפוליאון? חכמים התפללו. תפילה זה פועל. ויש גם שיעזרו. יהודים היו בכל מקום. למשל, חב"ד היו נגד נפוליאון. חסידי חב"ד ריגלו לטובת היו, כבר אני לא זוכר, היו בעד ונגד. ריגלו, מה? נגד, נגד נפוליאון. ריגלו לרעת הצרפתים. כי נמצאים בכל מקום. טוב, אבל זה לא נושא שלנו. אז יש לך שתי סכנות, שיש עוד זו עוד זו. וארץ ישראל מלא תורה, מפוצץ תורה, כמו שלא היה אף פעם. כל כך הרבה לומדי תורה, כל כך הרבה ישיבות ואולפנות ומדרשות וישיבות תיכוניות וישיבות כאלה וכאלה. כל תלמיד חכם הוא מקים ישיבה בשביל 20 חבר'ה, בגלל שהחבר'ה לא הולכים ללמוד תורה סתם כי צריך, כי אוהבים ללמוד תורה. אז אחד אוהב ללמוד ככה ואחד ככה ואחד ככה, לכן יש כל מיני ישיבות ומדרשות לכל הטעמים, מלא ישיבות מפוצצות, אין איפה לשבת. יש ישיבות נשפחים ברחוב, נשפחים בבתי כנסת מסביב, יושבים על המדרגות מול היכל, מלא תורה, מלא בתי ספר, מלא תורה. ובגלות הכל מתפרק. אז זה הצלת המדינה הזאת, היא הצלת התורה. הרב סולובייצ'יק, הגריד, הגאון הרב יוסף דובר סולובייצ'יק, הוא כותב שברוך השם באמריקה הרבה תורה, הרבה תורה, שמח שיש תורה, אבל הוא לא סומך על זה, הכל יכול להימחק, מזל שיש ארץ ישראל. גם על השואה הוא אומר, אני נסעתי מרוסיה לאמריקה, הייתי אגודה נגד שיבת ציון. עכשיו אני, עכשיו זה נאומים, הוא היה נשיא המזרחי. אל תחשבו ששיניתי דעתי כזה מהר. לילות, לילות, לא ישנתי, התלבטתי. במיוחד שבזה הוא הולך בדרך אחרת, מסבו, רב חיים מבריסק, שהתנגד. אמר לו, אני לא חולק על סבי. לא. סבי לפני השואה, אני אחרי השואה. מה שנקרא אצל הלמדנות של בריסק, שני דינים. לפני השואה, אחרי השואה. אם סבי היה אחרי השואה, גם היה אומר את זה. אי אפשר לדעת מראש שתהיה שואה. יש שאמרו שתהיה. הרצל למשל. ועוד אחר. הגאון מווילנה. מהר, מהר, מהר לפני המן. מהר לעלות לארץ לפני המן. הוא היה אומר. כל לילה ובוכה. הגאון מווילנה. אם כן, המדינה הזאת היא הצלת הנפשות של האומה הישראלית. יש עדיין רשעים בעולם. רק הם מפחדים ממדינת ישראל. וזה הצלת הכבוד של האומה הישראלית. וזה הצלת התורה של האומה הישראלית. הארץ הזאת מלאה תורה. כל רב בגלות, הוא שולח את הילדים שלו ללמוד פה. לא שם. כל רב אמריקאי שולח את הילדים שלו ללמוד פה. לא שם. הוא יודע שפה זה מלא תורה. וגם היהודים שהם לא דתיים, גם הם מתעניינים בתורה. גם הם אוהבים תורה. הם לא אוהבים כפייה. לא אוהבים כפייה דתית. אבל ללמוד, לדעת, להתעניין, לקיים, מה שליבם חפץ, מלא. בגלות הכל מתפורר. בקהילה הכי גדולה בעולם, מדינת ניו יורק, זה 56% נישואי תערובת. ו-75% מהנוער אומר, לא אכפת להתחתן עם גוי. כלומר, 20% שהתחתנו עם יהודים, זה בחסד. זה נס. זה בגלל שהרבנים מארגנים פגישות של נוער יהודי, בנים בנות שהתחתנו. זה סכנת נפש. ולכן ודאי, אדם הוא צריך כל יום להודות לשם על המדינה הזאת. שהיא מצילה את הנפשות, את הכבוד, ואת התורה היא מצילה. ויותר ויותר היא מתעצמת בתורה. לפני 100 שנה היו 3 ישיבות. גם אחרי מלחמת השחרור, בקושי הייתה פה תורה. הרבנים פחדו, אמרו, עוד 50 שנה, לא יישאר יהודי עם כיפה. ברוך השם, מלא יהודים, מלא כיפות. כל הזמן מתעצם, מתעצמת פה התורה, בארץ הזאת. זה הפנים. לא אמרנו שזה רק תורה, זה גם צבא וגם כלכלה וגם, אבל הנשמה, זה התורה. כל הזמן יותר ויותר תורה. אז אני להודות לשם, יומם ולילה. אלא מה הבעיה? זה נקרא מובן מאליו. אתה רגיל לזה. אתה לא מבין שיכול להיות אחרת. כמו שאומר מסילת ישרים בשער הזריזות. להזדרז, לעבוד את השם, להודות לשם. על מה? על מה? מה חסר לך על מה? שיש לך עיניים. נו, ודאי יש לי עיניים. זה לא ודאי. יש אנשים בלי עיניים. וזה שאתה חי. נו, ודאי אני חי. לא, יש אנשים שמתים. וזה שאתה בריא. נו, ודאי. לא, זה לא ודאי. יש גם חולים. לא, אני דווקא חולה. אז תגיד תודה שאתה לא מת. שאתה מחזיק מעמד. תגיד תודה שאתה עשיר. תגיד תודה שאתה עני ואתה חי. זה לא מובן מאליו. זה מה שהורס כידוע את הנישואין. אדם מתחתן, בן הזוג, יש לו מעלות, יש לו חסרונות. בעיניו, הרבה מעלות, מעט חסרונות. טוב, הוא מקבל. אחר כך המעלות הוא מתרגל. זה מובן מאליו. וחסרונות זה מעצבן. אז הניסויים מתפוצצים. לא, המעלות של בן הזוג, זה לא מובן מאליו. כמו שאמר לי רב אחד, שאשתו טוענת רבנית. הוא אמר, מאז היא אוהבת אותי. פתאום היא רואה שאני יחסית למה שמתהלך בשוק אני סחורה טובה. פתאום זה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו שיש לך צבא. סיפר לי יהודי אחד שגר פה לא רחוק, יהודי מבוגר, לימד אותי עוד שהייתי ילד, חניך בני עקיבא. הוא אמר, אני הייתי פשיסט, בנוער הפשיסטי האיטלקי, יהודי. הפשיסטים בהתחלה, לאומנים. אחר כך, הפשיסטים נעשו גם אנטישמים. ברחנו, הגענו, לא זוכר, להונגריה. ואני הייתי לוחמני. אלה בהונגריה, הנאצים ההונגרים, שכחתי איך קראו לזה, החץ או משהו כזה. הלכתי איתם מכות, בתענוג רב, אבל בסוף היה בלתי אפשרי. בסוף הגיעו לארץ, אחרי מלחמת השחרור. אמר לו אבא שלו, תסתכל, חייל יהודי עם נשק. 2000 שנה רגילים שגוי יש לו נשק. חייל יהודי עם נשק וגם יש לו כיפה על הראש. אם זה לא ימות המשיח, אני לא יודע מה זה ימות המשיח. זה לא מובן מאליו שיש לך חייל יהודי עם נשק. עם כיפה על הראש ועם כיפת שמיים על הראש. זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו שפה זה מלא תורה. יש תשובות של גדולי עולם אל קהילות ברוסיה מתקופת הראשונים. בזמן הראשונים רש"י ותוספות לא היו גדולי ישראל ברוסיה. אבל יש אנשים שאומרים מה פתאום שהשמש יקבל כסף מן הנדבות. זה מובא במשך חוכמה סוף וחוקותיי שהזכרתי. מה פתאום? הוא אומר, הרב, אל תפסיקו את זה. כי כל הקהילה, כולם לא יודעים כלום מתורה. יש רק אדם אחד. שהוא אמר את זה, אבל יודע קצת. הוא השוחק, הוא המועל, הוא המלמד תינוקות, הוא הכל. אדם אחד. והוא מחזיק את כל התורה שם. אז ודאי לא להפסיק. זה חורבן. רב. האמורה רב. הגיע לבבל. הוא הציל את כל בבל. לימד תורה בבבל. הגיע לבבל. שמע שתי נשים. תזכירי לי. כמה זמן צריך לבשל בשר וחלב כדי שיהיה כשר? הוא אמר, אוהו. יש עבודה פה מה לעשות. יש עבודה. רש כבהג, ראש של כל בני הגולה, רב. זה מסוכן, הגלות. לכן, בוודאי, אתה צריך כל יום, אם היה אפשר, לחגוג יום עצמאות על הדברים האלה. שהם דברים מופלאים ולא מובנים אליה. אבל זאת לא השאלה ששאלנו. זה כולם יודעים לענות. זה פשיטה. אנחנו רק שאלנו, האם יום עצמאות זה קדוש או לא קדוש? האם יום עצמאות, האם מדינת ישראל זה קדוש או לא קדוש? זה השאלה. לא שאלנו אם זה טוב, ודאי זה טוב. לא שאלנו אם צריך להודות לשם, ודאי צריך להודות לשם. גם אם ריבונו שלם נותן לך קופסאות קונסרבים, צריך להודות לשם. אבל זה לא אומר שהקופסאות של שימורים הם קודש. שאלנו אם זה קדוש. לא שאלנו אם צריך להודות לשם, ודאי. לא שאלנו אם צריך לרקוד, ודאי. לא שאלנו אם צריך לחגוג ולהתמוגג, זה ודאי. זה לא שאלה בכלל. מי ששואל שאלות כאלה, הוא
משהו מושחת לו בראש. הוא לא למד מסילת ישרים, מהפעמים, אפילו פעם אחת. אנחנו חוששים לו, שהוא אדם כפוי טובה, בצורה הגרועה ביותר. אנחנו רק שואלים שאלה עמוקה, כי זו שאלה פשוטה, שכל אחד יודע. אנחנו שואלים, האם זה יום קדוש? צריך לדעת, איך אני מחליט, מה קדוש? מה קדוש? קדוש. אם אני עולה לראש הגבעה, והצעיף שלי מתנופף ברוח, ואני אומר, אחת שאלתי מאת השם, זה קדוש. או לא, מה זה? מה זה? זה שירי, זה יפה, אני בעד. אבל זה ההגדרה של קדוש? זה חוויה. זה חוויה, חוויה. אני לא נגד חוויות. השאלה אם זה קדוש. תשובה. אשר קידשנו במצוותיו. מצווה זה קדוש. זה הכל. כל מצווה שאתה עושה, אתה מתקדש. לא אמרתי שבגלל שעשית מצווה אחת, אתה כבר קדוש. אתה עשית דבר קדוש. ואתה הולך ונעשה קדוש. מצווה זה קדוש. איזה מצווה? כל מצווה. תפילין? קדוש. ציצית? קדוש. לשבת על יד החולה, לילה, 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 ולהשתגע לגמרי, זה קדוש. כי זה מצווה. לשכב במערב, בבוץ ובקור, לילה, לילה, ולהשתגע, זה קדוש. כי זה מצווה. להתבול תחת הקרח במקווה, ואתה קופה, זה קדוש. כי זה מצווה. כל מצווה היא קדושה. יש מצוות יותר קטנות, יותר גדולות, אני יודע מה, ודאי שלשמור שבת זה מצווה יותר גדולה מאשר לקנר חנוכה, אז זה יותר קדוש. בין שיש חוויה, בין שאין חוויה, זה קדוש. היה אחד תיאולוג גרמני, פרוטסטנטי, רודולף אוטו. הוא כתב ספר הקודש בגרמנית דס הייליגה. הוא דן בספר הזה. מה זה קודש? מעלה השערות כאלה, כאלה, כאלה. יום אחד הוא מצא את הפתרון. הוא בא לבית הכנסת של היהודים ליל יום הכיפורי. שם נמצאים כל היודן עם תליטים על הראש, וכזה אווירה שאפשר לחתוך בסכין. זה הקודש. מה פירוש זה? מה התכוונת זה? זה משהו שונה לחלוטין. בגרמנית, das ganz andere, השונה לחלוטין. זה קודש. שיהיה בריא. טוב, הוא כבר מת מזמן. אני לא נגד כל נדרי בליל יום הכיפורים. ודאי, אני בעד. כל נדרי זה התרת נדרים. ודאי, ודאי, ודאי. אבל זה לא מה מביא הגדרה רגשית, חווייתית, מוזרה של הקודש. לא. הקודש זה מצווה. זה נכון שהקודש הוא שונה לחלוטין. זה נכון, נכון. אבל לא כל מה ששונה לחלוטין הוא קודש. רואים, זה הבחור הזה, איך הוא? ספשלי. ספשלי. ואיך הביסקוויט הזה? ספשלי. דיפרנט. דיפרנט. קנה ביסקוויט הזה, טעם שונה. different totally different new יכול להיות, אבל זה לא קודש. הקודש, אני מסכים, הוא שונה לחלוטין, אבל לא כל מה ששונה לחלוטין הוא קודש. אז מה זה קודש? קודש זה מצווה. אשר קידשנו מצוותיו, אתה עושה מצוות השם, השם ציווה עליך לעשות משהו, אתה עושה רצון השם, אתה קדוש. כי ריבונו שלנו הוא קדוש. קדושים תהיו כי קדוש, אני השם מקדישכם. השם מקדש אותנו. איך הוא מקדש אותנו? מה זה שאנחנו עושים רצונו? אם כן, השאלה היא פשוטה. האם יש מצווה להקים מדינת ישראל? או אין מצווה להקים מדינת ישראל? אם יש מצווה, המדינה היא קודש, יום עצמאות הוא קודש. אם אין מצווה. לא אמרתי שלא צריך להודות לשם. אמרנו להודות, להודות, יומם וליל. אבל זה לא קדוש. כתוב בתורה. ואומר השם, השם אמר דבר מישראל, תקימו מדינה. לא, אין פסוק כזה. טוב, מדינה זה מילה מודרנית. בתורה לא כתוב מדינה. מגילת אסתר כתוב בכל מדינה הוא מדינה שם, יחש וראש. שם מדינה במובן של עיר עם פרברים. אז באמת, איך אמרו מדינה בתורה? אמרו בתורה, והורשתם את הארץ. וירשתם את הארץ. לרשת את הארץ. בעלות לאומית, העם על הארץ. זה מדינה. וזה כתוב בתורה. מצוות יישוב הארץ מתחלקת לשלושה חלקים ככל דבר בצהל. כפי שמסכם הרמב"ן והוספותיו לספר המצוות לרמב"ן, מצוות ד' לנוספות, מצוות עשה ד'. א', חייבים לגור בארץ הזאת. כל יהודי חייב לגור פה. לא בוויליאמסבורג, ולא בפטרבורג, ולא בשטרסבורג, אלא בתל אביבבורג ובירושלימבורג. ובין חרוד, חרוד בורג. זה נקרא מצוות ישיבת הארץ. אבל זה לא מספיק. לשבת בארץ הזאת, פרזית, תפיל, לא לעשות שום דבר. אם כי, מאות שנים, לא הייתה ברירה. לא יכולנו לעשות שום דבר. וקיבלנו כסף מן הגלות. כספי חלוקה. אבל האידאל זה לבנות את הארץ. עוד נבנה בתים וניתק כרמים בארץ הזאת. מה שנקרא יישוב הארץ. או כלשון הרמב"ן, שלא נעזבה לשממה. שלישית, וזה מה שמעניין אותנו כרגע, מצוות ירושת הארץ. כלומר, לכבוש, לא תודה רבה. לא תודה רבה. לכבוש לחיים של מדינת ישראל. לכבוש את הארץ. שהארץ תהיה בבעלותם. וירשתם את הארץ. זה מצווה. איך מקיימים את המצווה הזאת, אומר הרמב"ן? עם מלחמה. עם נשק. בגלל שלא סביר שאומות העולם ייתנו לנו. אם כי, קורש, נתן לנו. אבל אחר כך הוא החמיץ, בצאצאיו היו רשעים, לא הייתה ברירה, מלחמת חשמונאים. וגם הבריטים, בלפור, רגע טוב, נתנו לנו. ואחר כך שוב ירשיעו וקלקלו. לא הייתה ברירה, מלחמת השוק. אומר הרמב"ן, המצווה הזאת, מקיימים אותם, מקיימים אותה עם נשק. המצווה היחידה בתורה שמקיימים עם נשק, שמקיימים במסירות נפש. מצוות ארץ ישראל זה המצווה היחידה שמקיימים במסירות נפש. כי כתוב בתורה אלה מצוות וחי בהם ולא שימות בהם. אתה בסכנה, סע לבית החולים. בשבת. סע. כמו שאשתי ילדה בשבת, לקחתי אוטו, נסעתי לבית החולים ברמזור, מסתכלים עליי חבר'ה. לא נעים, לא נעים. אמרו, דתי ונוסע בשבת. לא הספקתי לשים שלט, חבר'ה, זה לא מה שאתם חושבים. טוב, וככה הלכה. לא, מה זה? זכיתי, זכיתי. גם בצבא זכיתי הרבה. לחלל שבת. מצווה, מצווה. אם כן, אבל לא לכתחילה. גם שפיכות דמים, אבל זרה, גילוי עריות, אבל לא לכתחילה. אומר לך, נשק את הצלב או נזרוק אותך לאש. נו, מה? הלכה ידוע, יריג בל יבור. אבל אתה לא תבוא לאנשים, תאמר להם, אתם אלה שזורקים לאש, מי שלא מנשק את הצלב, כן. הנה, הנה, באתי. אז אתה משוגע? נוס! ברח! אבל ארץ ישראל לא בורחים. כלומר, זה מצווה שמקיימים במסירות. מסירות לעלות, מסירות ליישב, וודאי מסירות לכבוש. או, אם כן, זו מצווה גדולה מאוד. אז זו מצווה קדושה מאוד. כי מקיימים אותה במסירות נפש. אם כן, מדינת ישראל זה קדוש, ויום עצמאות הוא קדוש, וגם הצבא הוא קדוש. כי צבא זה מדינה. מדינה בלי צבא זה לא מדינה. יבוא היום, וחיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, ומחסניותיהם לפותחני בקבוקים. אבל זה עוד לא. בינתיים, כותב הרמב״ם, הלכות מלאכים ומלחמותיהם. אי אפשר מדינה בלי צבא. אי אפשר. תוך יום אחד יחסלו אותה. בשוויץ, סמל השלום. יש צבא. צבא מילואים. כמו ממדינת ישראל. או ליתר דיוק, אנחנו התקנו מערך המילואים שלנו על זה של שוויץ. מדינה קטנה עם הרבה גבולות, עם מעט אזרחים וכן הלאה. שליש תקציב שוויץ על ביטחון. פעם רועיין שר הביטחון של שוויץ שמעטיב ברדיו. אמרו לו, מה, אתה לא נותן אמון בגרמנים ובאוסטרים ובצרפתים ובאיטלקים? לא. לא, הוא לא נותן אמון. זה, אתה צריך צבא. הצבא הוא קדוש. המדינה היא קדושה. לא אמרתי שכל מה שהצבא עושה זה קדוש. עצם המציאות של הצבא זה קדוש. לא אמרתי שכל מה שהמדינה עושה זה קדוש. המדינה, מדינה הכוונה, אנחנו עצמאים. ויום העצמאות זה יום קדוש. ודאי אחר כך צריך לעשות דברים טובים. זה מצווה נוספת. יום עצמאות זה עצמאי. זה קדוש להיות עצמאי. אחר כך מה אתה עושה עם העצמאות שלך? זה נושא אחר. דוגמה, חנוכה. אומר הרמב״ם בפתיחה להלכות חנוכה, למה חוגגים חנוכה? הנר דלק. לא, 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 אומר הרמב״ם, לא בגלל הנר דלק, אלא בגלל שחזרה המלכות לישראל 200 שנה. נר דלק, זה כל רב יכול לעשות נס כזה. וניסים יותר. אז כל רב שעושה נס נס אחד, יהיה כל יום חג. כל יום 1,000 חגים. נר דלק. רבי חנינא בן דוסא, ביתו בוכה, מה יש? במקום לקנות שמן, קניתי חומץ. לנרות שבת. אמר רבי חנינא בן דוסא, זה כל הבעיה. מי שאמר לה שמן וידלוק, יאמר לה חומץ וידלוק, ידלק, וזהו, דלק. מה זה בעיה בשביל הרבנים? לעשות ניסים? שאלה אפיקורסית. רבי חנינא בן דוסא, הוא בירך אשר קישן שאותה מסיוון להליק נר שבת, לפני שהוא ידליק, או אחרי שהוא ידליק? תלוי. אם הוא ספרדי לפני כן, אם הוא אשכנזי אחר כך, נכון? ככה המנהג על פי ראש. מה? אשתו, אותה שאלה היא לאשתו. הקיצור, לא בגלל זה עושים חג, כי הוא הדליק. זה... כל רב עושה הרבה ניסים, והרבה נפלאות. זה לא סיבה לעשות חג. גם אין דין כזה לעשות חג בגלל שרב עשה נס. עושים חג על הצלה. חזרה מלכות לעם ישראל 200 שנה. על זה שרים מעוז צור ומברכים נרות חנוכה. עושים חג. והמלכות הזאת הייתה בסדר? מה פתאום? מלכי חשמונאים? לא מדבר יהודה המכבי, צדיק, רק רשעים, מושחתים, מקולקלים, רוצחים. רוצחים. ינאי המלך, הוא רצח את כל הסנהדרין. אנטי דתי זה. די. רצח את כל הסנהדרין. עלה על הר הבית, העם רגם אותו בתרוגים. יוסף מתתיהו מספר שאז הוא שלח את האנשים שלו, את המשטרה שלו, ורצחו את כל האנשים על הר הבית. רשע, אז זה אלכסנדר ינאי. וגם אחרים. ומלחמות, יהודים ויהודים. מזל הייתה שלום ציון המלכה. הצילה את הפירמה. גם המלך אגריפס. אדם טוב. אבל רובם רשעים גדולים. וזה עוד היה טוב. כי אחר כך מלך ישראל היה גוי. אורדוס היה גוי. היה גם רוצח וגם הרג את כל משפחתו. ואין מה עשה. הרג את אשתו ושמר אותה בדבש. ואיזה אדם מושחת אי אפשר לתאר. גוי! ועל זה אתה שר. מה עוז צור? כן, אתה שר. על זה. מלכי החשמונאים בשנה אחת הרשו יותר מכל ממשלות ישראל מקום המדינה ועוד כמה מאות שנים קדימה. אז באמת למה אנחנו חוגגים חנוכה? אני מפסיק לחגוג חנוכה. זהו, אני ברוגז. מה הוא כזה טוב? אורדוס? מה הוא כזה טוב? אורקנוס? אתה רוצה לדעת? כי אורדוס הוא יותר טוב מנבוכדנצר, שהרג 3 מיליון יהודים. וינאי הוא יותר טוב מהיטלר, שהרג 6 מיליון יהודים. חמוד אורדוס. זה אורדוס, אורדוס. יש לך גלויות אורדוס? נכון. נו, מה אתה רוצה? אז זה נכון שהמלכות הזאת עשתה דברים רעים. מה, מלכי ישראל עכשיו? אם ינאי היה רואה את הממשלה שלנו, היה הורג את כולם כמדתי מדי. יש להם מזל שהיום זה לא... זה לברך הגומל שלא נולדו אז. על זה שמחים שהקמנו מלכות. אחר כך, אלה שאחזו במלכות, עשו דברים לא טובים. נכון. לא רק דברים לא טובים. טובים ולא טובים. מורבב, מורבב. הורדוס הוא גם בנה מחדש, תיקן את בית המקדש. עשה דבר טוב. עשה דברים טובים, עשה דברים רעים. אור וחושך משמשים בערבוביה. גם מדינת ישראל היום. עצם המדינה היא קודש. עצם הצבא הוא קודש. בצבא יש דברים לא טובים. יש גם דברים טובים. מעורבב. הרוב טובים. מיעוט לא טובים. גם במדינה. יש דברים טובים, דברים לא טובים. הרוב טובים, המיעוט לא טובים. אבל זה לא קשור לנושא שלנו. אתה, יש לך מצווה, שיהיו לך ילדים. יש לך ילדים, מזל טוב, עשית מצווה. אבל יד שלי עושה שטויות. זה נושא אחר. אז ודאי, דברים לא טובים במדינה, צריך להילחם. דברים טובים, צריך לחזק. יש הרבה דברים לא טובים. יש יותר דברים טובים. האור גובר על החושר. אבל זה לא מחפר על החושר. צריך לתקן את החושר. גם לא צריך כל כך לצעוק בקול גדול על החושר. מה חשבת? חשבת שלא יהיה חושר? באמת ככה חשבת? חשבת שהחילוניים יקימו לך מדינה דתית? ככה חשבת? מעניין, מעניין. חשבת שאנשים רחוקי תורה יקימו מדינה וינהלו אותה על פי הקודש העליון? ככה חשבת? מעניין. זה מוכשרים בנאיביות אלו. ולמה לא, אתה לא הקמת? למה כשהגאון מבין למה גו? למה לא גו אתה? למה לא באת? למה כשהרב צביר שקל אישר, שהיה גאון, קדוש, עליון, והרב אליהו גוטמכר, גם גאון, מקובל, הם אמרו, עכשיו עולים. למה לא עלית? למה? למה נשארת בגלות? ואחרים עשו את המלאכה, אחר כך אתה לא מבסוט. הם לא עשו כפי שרציתי. אז למה לא הלכת? מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, לא אוכל בשבת. ונוצר תאנה, יאכל פריה. כותב הרב שלמה טייכטל, בספרו עם הבנים בהקדמה, שהיה רב אנטי-ציוני. הוא בשואה נעשה ציוני. והוא אומר, היהודים ירי שמיים לא רצו לקחת חלק. למה? כי זה לא לפי טעמה. ואם לא תיקח חלק זה יהיה לפי טעמך? אתה רוצה שיהיה מושלם. אם זה לא מושלם אתה מתעצבן. שכחת את דברי החסיד בעל חובות הלבבות. מן הזהירות שלא תרבה להיזהר. אתה רוצה מושלם, לא יהיה לך כלום. אתה רוצה להתחתן עם בחורה מושלמת, תמשיך לגור בביצה. אתה לא תמצא. גם אתה לא מושלם, שום דבר לא מושלם. אז לוקחים את הטוב ברובו, ואת הרע במיעוטו, אומר רבי שלמה טייכטל, בכלל, אם בהתחלה היו זורמים לציון, הכל היה על פי דבר השם. אבל גם עכשיו. אז זה לא יהיה מושלם, אבל אם לא תיקח חלק, יותר גרוע. יש יהודים אומרים, הטלוויזיה מושחתת. אז לך לעבוד שם. לא ייתנו לי. לא נכון, ייתנו לך. אם תעבוד טוב, ייתנו לך. עם כיפה, עם כיפה. עם כיפה שחורה. עם מעיל שחור ומכנסיים שחורים ועם כיפה שחורה ובחולצה לבנה ייתנו לך לעבוד אם אתה עובד טוב. הרדיו מלא, אז לך לעבוד ברדיו. יושב מול הרדיו מתעצבן, לך לעבוד. בצבא, אז לך לצבא. הוא רוצה לתקן בשלט רחוק. במשרד החינוך, אז לך לעבוד במשרד החינוך. אם אתה לא לוקח חלק, איך אתה רוצה שזה יהיה? בשבק, אז לך לעבוד בשבק. אם לא מוצא חן בעיניך השבק. וכל דבר זה ככה. יש משל שאמר אותו גאון הרב שלמה טייכטל, שלא נמצא בספר שלו. לגבי האסון שהיה בארץ, שהיה בגלות, בשואה, ולא היו בארץ, הוא אמר, מעשה בשמש שמת. ריחמו על אלמנתו, אמרו, היא תהיה במקומו. כמובן לא בתור בית הכנסת. עבודות שלו שמחוץ לבית הכנסת. כגון, להעיר אנשים בבוקר. טוב. דופקת בדלת של הבית הקיצוני בחמש בבוקר. הבן אדם שם, הוא כופר. הוא לא הולך לתפילה. אבל היא דופקת, דופקת, פותחת הדלת, מה יש? תפילה. תפילה אני אלך. רגע, את מהירה אנשים לתפילה? את אלמנה סכינה? בשלג? וברוח? ובקור? לכי לישון. אני אעיר את האנשים בשבילך. את תקבלי מסכות. איזה את זה. Okay. כופר, אבל עם לב טוב. דופק בבית השני, תפילה! תפילה. הוא אומר לי תפילה. הכופר הזה אומר לי תפילה. בית השלישי, תפילה. תפילה. אוכל לבלות, אומר לי תפילה. תקנך את הפה שלך, אני עושה לו תפילה. עוד בבית, תפילה. מחלל שבת, תפילה. ככה כל בית ספג אלבונות. והרב לבית הכנסת, רק. הגיעו לאט לאט, בהתגנבות יחידים, אמר להם, חבר'ה, למה לא באתם? למה לא באנו? הכופר הזה מחלל שבתות, הוא יגיד לנו לבוא לתפילה. אמר, רב, תראו, משהו מחלל שבתות וכופר, זה באמת רב אמר. אבל הפעם הזאת, הוא צדק. הפעם הוא צדק. אותו דבר הוא אמר. מה שאנשים הם כופרים בחלל שבתות, זה רע מאוד. אבל הפעם שהם אמרו, ציונה, הפעם הם צדקו. למה לא עשיתם? אתה לא עושה. אין לך חלק, אומר רבי שלמה טייכטל. אז הדברים מתנהלים אחרת ממה שאתה רוצה. ואחר כך אתה צועק. הממשלה הזאת לא מוצאת חן בעיניי. אז לך להיות בממשלה. לך להיות חבר כנסת. זה משעמם, זה קשה. אני יודע, זה קשה. זה משל יותם על העצים שהלכו למליך עליהם מלך. הזית, אתה רוצה להיות מלך? אני, אני עסוק, אני עושה שמן. ואתה, 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 הלך, עתד. אז אם כל מי שהוא טוב ומוכשר וצדיק, מה, זה לעסוק בפוליטיקה, פוליטיקה לכלוך. אז זה באמת יהיה לכלוך. אז תלך. אתה לא יכול רחוק. מכיר בחור, אמר לי, מציעים לי להתגייס בגלי צהל. לך לגלי צהל. אבל זה שמאלני, זה זה. לך לגלי צהל, נו. הלך, התקבל, קיבל גלי צהל לדווח על בנייה. בנייה? יום אחד אומר לי, אני כתב יהודה ושומרון בגלי צהל. אמרתי, מה, נתנו לך? כן. המפקד שלי אמר לי, אתה מותר לך לעשות כתבות אוהדות על ישע. הוא יודע מי אני. אז מה, אתה רוצה מרחוק. רוצה שאחרים יעבדו במדינה, ימסרו את הנפש, ואתה רוצה שיארגנו לפי הטעם שלך. עד כדי כך? להתאמתם? לכן, ידענו מראש. וברוך השם, יש הרבה אור במדינה הזאת. הרבה מאוד. לא הכל חושך. זה לא מחפר על החושך. צריך ללחם על החושך. פעם ראיתי בחור, הייתה לו כיפה. חצי שחור, חצי ורוד. על השחור היה כתוב, לא הכל ורוד. ולברוד היה כתוב, לא הכל שחור. כיפה פילוסופית. זה כיפה. כל מה שאני מדבר כבר שעה, הוא סיכם בכיפה אחת. אתם שומעות שם הבנות, תתחילו לעשות כיפות. משהו, לא סתם. כיפה. כיפה שאומרת משהו. כיפה מדברת. כיפה פילוסופית. טוב, אני לא אלכים בכיפה כזאת, זה בשביל אחרים, בשביל אחרים. וכן, מעורבב. אבל זה לא קשור לנושא. עצם המדינה, זה מצווה להקים מדינה? כן. מצווה אשר קישה מסותם, זה חג קדוש. יום קדוש, מדינה קדושה. אחר כך יש עוד מצוות. מה יהיה ההמשך? אנחנו, אבל צריך להתאזר בסבלנות. המדינה הזאת היא בראשית הדרך. מדינה צעירה. בת 50-60 זה צעיר. אדם בן 50-60, הוא כבר מבוגר, תלוי מתי. רש"י מביא שבזמן נוח, בר מצווה בגיל 100. ודאי הוא חי 1,000 שנה, בר מצווה בגיל 100. האמא אומרת לבן שלה, תראה, תראה, מוטל, אתה כבר בן 95, עוד מעט בר מצווה. הגיע הזמן שתתחיל להתנהג כמו בן אדם. בר מצווה בגיל 100. אז אנשים היו מבוגרים. אחד ריין ברדיו, אחד בן 800. אני צריך לבקש רשות מסבא שלי. נו, תבקש מסבא שלך. לא, הוא הלך לברית מילה של הסבא שלו, שעשה לבן שלו. כן, זה עולם אחר. אז גם מדינה. מדינה. סדר גודל. מה שהפיזיקאים קוראים סדר גודל. זה אלפי שנים. זה מדינה צעירה, זה מדינה שנולדה, זה מדינה תינוק, או זה מדינה נער, נער, כל דבר, הוא אומר, לא, לא, אתה חמור. שפה שגורה. בסדר, התחלה. סבלנות, סבלנות, סבלנות. סבלנות. מה אתה נלחץ? מה אתה נלחץ? גם יהושע בן נון. נכנס לארץ, חושבים הכל יסתדר? דפק בדלת, כן, מי זה? ג'וש. כמובן. בשביל מה? מדינת ישראל, לא? בבקשה. כך. ככה זה היה? היו לו מלחמות קשות מאוד. יהושע בן נון. וגם אחר כך. מלחמות שהצליחו ולא הצליחו וכן הצליחו. בזמן שמשון היה פה שלטון פלישתי. היה נורא. כששאול הקים צבא, הקים צבא בלי נשק. בלי נשק. מעניין. רק יונתן זוכים סיפור, התחבא מאחורי שיח, מאחורי סלע, והצבא אויב עבר אחד אחד, עשה השלמת ציוד אצל הפלישתים. ואלה שנתנו את הציוד, סידר להם קיצור פזם לעולם העליון. כזה קרבי, יונתן, בן שאול. היה קשה. וגם מבחינה רוחנית היה קשה. פסל מיכה, ופילגש בגבעה, ומלחמות היהודים ביהודים. ובסוף, ברוך השם, שמואל, דוד, שלמה. אתה רואה? אתה רואה? גם מזמן עזרא ונחמיה, קשה, דורכים כיתות ודורכים גיתות בשבת, ויהודים משבדים יהודים, ונורא. מה אוסור ישועתי? אבל לקח כמה מאות שנים. עכשיו, הולך מהר יחסית. הרבה יותר מהר מאשר בזמן יהושע בן נון. הרבה יותר מהר מעזרא ונחמיה, הוזרו בבל. אבל צריך סבלנות. כן, אבל תראה, יש גם דברים שמדרדרים. בסדר, מדרדרים. אז נתקן. תמיד יש עליות, ירידות, עליות. גם ילד זה ככה. הוא תינוק חמוד, מגיע גיל 2 כל דבר. לא, 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 מי שגר. הוא מדרדר, הוא לא מדרדר. זה משברי צמיחה, נאמר, מה אתה רוצה? צריך סבלנות. ולכן, כאשר נשאל רבינו הרב ציודה, האם זאת המדינה שדיברו עליה נביאנו? השיב, כן, בדיוק המדינה הזאת. כי הנביאים אמרו, קודם גאולת האומה הישראלית, אחר כך תשובה. אחר כך נעשה תשובה. וזה גם מה שהרמב״ם פוסק. אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. בעולם הזה אנחנו משועבדים לגויים, מאות המשיח, אנחנו בני חורין. הוא לא אמר, אנחנו עושים תשובה, הוא לא... בני חורין. לא משועבדים, לא לטורקים, ולא לבריטים, ולא לממלוקים, ולא לערבים, ולא לא יודע למי. אנחנו בני חורין. לכן, לא צריך ללחץ, ולא צריך להתייאש. צריך להמשיך. והיו הרבה קשיים בעבר, והמשכנו. ויהיו הרבה קשיים בעתיד. אף אחד לא מבטיח לך שלא יהיו בעיות. מבטיחים לך שיהיו בעיות. הנה נלודיע, יהיו. בעיות ביטחוניות, ובעיות צבאיות, ובעיות מדיניות, ובעיות דתיות, ובעיות חברתיות, יהיו הרבה בעיות. בעולם הזה יש בעיות. העולם הזה מלא ניסיונות. עיין מסילת ישרים. גם בפרק א', גם בפרק י"ג. העולם הזה מלא בעיות, מלא ניסיונות, מלא קשיים, מלא עבודה. וזה לא סיבה להתייאש. מתייאש. מתייאש מהמדינה. היוש, זאת הסכנה הכי גדולה של האדם, אמר רבי נחמן. שאין בעולם יוש כלל. ממתת שערי תומה. אבל השער הנון זה שער היוש. גם אם אתה שקוע בממתת שערי תומה, אתה תצא משם. וגם שם נמצא ריבונו של עולם. גם אם ירד מטה וכולו, יש עבודת השם דרך מטה. זה בתחלת הספר, ספר משיבת נפש. בתנאי שלא נכנסת בשער הממתת. שזה שער הייאוש, שהוא הכי קשה, הכי אכזרי. לא, אל תתייאש. אתה יכול לצאת ממתת שער יתומה. ככה זה אצל הפרט, וככה זה גם אצל הכלל. הייאוש זה האויב הכי גדול של האדם. אנשים מתו במחנות השמדה, כי התייאשו. פעם כתבתי ספר ילדים, ששכחתי את השם, על כנפי הרוח. על טייס יהודי, אמריקאי. ונודע לו, אנשים מחנות השמדה מתאבדים בגלל יוש. לא צריך להתאבד. אם אתה מפסיק להיאבק, אתה מת. אם אין לך בשביל מה לחיות, אתה מת. אחד סיפר, חבר שלו במחנה השמדה, קיבל הודעה שאשתו מתה, למחרת הוא מת. אין לו בשביל מה לחיות. לא נכון, הוא מת מטיפוס. כולם היה טיפוס. אבל אם יש לו בשביל מה לחיות, הוא נאבק. ובעלות הברית כבר הפגיזו את גרמניה. המטוסים עברו. הנאצים אמרו ליהודים, מטוסים שלנו. אמר הטייס למפקד שלו, אני רוצה להפיל פליירים על מחנות השמדה. להודיע, אנחנו אמריקאים באים. בשביל זה הוא צריך לטוס נמוך נמוך, וזה מסוכן. אמר לו המפקד שלו, תשמע, אני לא יכול לתת לך אישור לעשות את זה. לא דיברת איתי, לא שאלת אותי. אבל אם יהיה לך משפט, אני אהיה בחבר השופטים. אז אל תדאג. ולא דיברנו. והוא הוריד פליירים במחנות השמדה. והיה כתוב, זה מטוס אמריקאי. אנחנו באים. וככה הרבה חדלו מלהתייאש. ויש זוכרים. עוד המטוסים מהמטוס הזה שהפיל את הניירות האלה. הייאוש זה הכי מסוכן. גם לפרט, גם לכלל. זה האויב הכי גדול של האדם. לכן, אל תתייאש מעצמך. אבל אני שקוע במיליון אבונות, ידוע, ידוע. העיקר, חטא אחד אל תעשה. הייאוש. רק זה אל תעשה. תמשיך לרצות. לצאת מזה. וגם לגבי ההוא המדינה. האמת שאין שום סיבה להתייאש. אבל גם אם היו סיבות להתייאש, לא היה צריך להתייאש. גם אם היינו שקועים בתת שערי תומה. כמו שהיה הרבה פעמים. כמו במצרים. וגם פה, בזמן השופטים, וגם אחר כך. לא צריך להתייאש. קל וחומר עכשיו. שיש כל כך הרבה אור במדינה. יישר, אבל יישר כוחם של כמה רבנים בודדים שאמרו, לא צריך לומר הלל, לא צריך חג יום עצמאות. הם זהב. בזכותם אלפי רבנים אמרו שכן. אחרי לא אומרים שכן, הם משעמם. ותמיד אוהבים להתווכח. אתה אומר ככה, אומרים הפוך. כל זה בזכותם.
גם הם יגידו.
סתם, אמרו סתם. זה מתוך צער. אם כן, אנחנו שמחים. כשאנחנו שמחים זה בכלל לא שאלה. מה, אתה לא שמח שאתה חי? שעם ישראל חי? שעם ישראל מוגן? מפיקוח נפש? זה פשיט, על זה לא צריך שיעור. וגם שמח על כבוד האומה ישראל, לא לצריך שיעור. וגם שמח שהתורה נשמרת בארץ ישראל, על ידי ממשלת הכופרים. כך זה. בממשלת הכופרים אין אנו מאמינים. אין אנו מאמינים. ובחוקוסיהם אין אנו מסחשבים. אין אנו מסחשבים. בדרך התורה נלך באש ובמים לקדש שם שמיים. לא שמעתם את השיר הזה? לא הפסדתם כלום. אבל ממשלת הכופרים היא נותנת כסף למכון מאיר. לא תמיד. אבל די. די. אבל בתי כנסת, למקוואות, חינוך דתי, ממשלת הכופרים, אין, אנו מסחשבים, אבל הם מסחשבים בנו, ממשלת הכופרים. על זה אנחנו לא מדברים, שהארץ הזאת מלאה טובה. אנחנו מדברים על הקדושה. מדינת ישראל היא קודש. יום העצמאות הוא יום קודש. טוב, יש איזו שאלה? שתי שאלות, כן. קשר לה? כן. הרבה? נמחק. מעולה, תלמד תלמוד בבלי. לא, אז כנראה לא היית, לא אמרתי שהתלמוד הבבלי נמחק. אמרתי שהקהילות הענקיות והישיבות הענקיות שבבבל נמחקו. לא אמרתי שהתלמוד הבבלי נמחק. אני בעצמי אישית לומד תלמוד בבלי. אז מי שהוא הבין שטענתי של תלמוד בבלי נמחק. לא. תלמוד בבלי יש. אבל ישיבות בבל נעלמו. שאלה שנייה. האם יש ערך לתלמוד בבלי או עדיף תלמוד ירושלמי? עדיף תלמוד ירושלמי. אבל כדי להבין תלמוד ירושלמי, קודם אתה צריך ללמוד תלמוד בבלי. אז ככה שתגמור כל התלמוד הבבלי, תבוא אליי ואגיד לך, סע. אבל לא יודע מה זה קשור ליום עצמאות. יום עצמאות, אבל אם אתה תלמד תלמוד ירושלמי ולא בבלי, אני לא יחס. אני אדם נוח. כן, יש עוד שאלות? כן, בבקשה. עוד שאלה, כן, בבקשה. כן. כן. אתה שואל האם המשנה יש לה ערך יותר מהגמרא? נו, בוודאי. מה, יש בזה ספק? כל הגמרא בנויה על המשנה. אתה למדת פעם גמרא משנה? כן, ודאי. אז הגמרא, כל מה שיש לה, היא מוכיחה על פי המשנה, מקשה מהמשנה. נכון? הערה חשובה. אבל זה לא קשור לנושא שלנו. הנושא שלנו זה יום העצמאות, לא המשנה. לא, לא, זה לא חשוב משנה, אבל זה לא הנושא. כן? לא שומעים, לא שומעים. אין בן דוד ועד שהתייאשו מן הגאולה. נו, זהו, כבר אמרו לי שאני מעכב ביאת המשיח. כי אני לא מתייאש. אז אני מעכב ביאת המשיח. לא, הכוונה שהסביר רבינו הרב צודה, שדווקא המצבים הקשים שמעוררים ייאוש, דווקא אתה צריך לדעת שמן המצבים האלה תצמח הגאולה. כי הרבה פעמים ריבונו של עולם מצמיח את האור מתוך החושך. ובאמת הוא מתייחס למצבים שזה היה ככה, לא כמו בימינו שהכל מצליח. זה דברים שהוא כתב לפני קום המדינה, שהתקוות הריאליות להקים מדינה היו נוטות לאפס, וזה לא הלך, ואנשים היו מיואשים שלא נצליח להקים מדינה. אז הוא אמר, לא, 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 גם מתוך המצבים המיואשים האלה תצמח הגאולה. וככה זה היה בסופו של דבר. כן, עוד שאלה? מה, אנחנו פה ועדה מייעצת לרבנים? פה אנחנו לומדים על יום העצמאות, אנחנו לא פה ועדה מייעצת לרבנים. הרבנים, הם יודעים מה לעשות. אז אני עונה לך, הרבנים יודעים מה לעשות, הם לא צריכים לא עצות שלך ולא עצות שלי. הפוך. אתה ואני נשמע עצות מרבנים. אבל בשביל זה אופנה, אני יודע. אני כל יום פונים אליי מממוצע, מחצית אנשים שפונים אליי אומרים לי מה לעשות. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. הגיע הזמן שתעשה ככה, הגיע הזמן שתגיד ככה. אני אומר, תגיד בעצמך. לא, אבל לי לא שומעים. אז אם לך לא שומעים, למה שאני אשמע לך? פרדוקס, לוגי מעניין. טוב. אנחנו לא יוצאים נגד, אנחנו יוצאים בעד. למשל, אתה מתחתן עם בחורה, תראה, יצאת נגד כל הבחורות האחרות עכשיו. שיש ביניהם, אני לא יצאתי נגד הבחורות, מה אתה רוצה ממני? אני התחתנתי עם הבחורה הזאת. אנחנו לא עסוקים בשלילה. אנחנו עסוקים בחיוב. אנחנו מלמדים את הדברים הטובים. ובמקום ללמד, הוא הציע שיתנו שיעור לחרדים. אני מציע שבמקום לתת שיעורים לחרדים, תלמד מן החרדים. יש מספיק דברים ללמוד מהחרדים. מיליונים של דברים ללמוד מהחרדים. יש דברים שצריך ללמוד מהחרדים, יש דברים שצריך ללמוד מאלה. משה רבינו היה לו הכל. אחרי משה רבינו חל פיצול. ואין לך חכם שיש אצלו הכל. וכל החכם הוא שליח אלוקי ללמד משהו. רבי עקיבא את זה, ורבי טרפון את זה, ורבי לובביץ' את זה, והרבי הזה את זה. אתה צריך להיות תלמיד של כל החכמים, וללמוד מכל החכמים את הדברים העצומים שהם לימדו אותך, ולא לחפש מה אין אצלם. אלא רק מה שיש. כולם אמת. הסברתי, כולם אמת. אלא כל אחד, הוא מלמד אותך חלק מן האמת. אז אתה רוצה ללמוד אצל חב"ד, תלמד ספר התניא. תלמד ספר התניא. ספר התניא אמת. לפני חודש סיימתי 250 שיעורים על ספר התניא. 7 שנים למדנו. זה מה שתלמד אצל הרבי מלובביץ'. זה מה שתלמד אצל חב"ד. אתה צריך ללמוד אצל כל החכמים את האור שלהם. ולא לומר, הרב הזה חסר לו זה. אז מה אתה רוצה? הוא לא משה רבינו. הוא לא הכל. אף אחד הוא לא הכל. לא, עוד פעם. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל באופן כללי, אנחנו תלמידים של כל רבותינו. ואנחנו צריכים ללמוד מכל רבותינו. אם אתה לומד גמרא, אתה לא תגיד, אני מתחבר יותר לרבי עקיבא. אני תדפיס לי גמרא רק עם רבי עקיבא. יצחקו לך. אני רשי. רמב״ם לא, רק רשי. יצחקו עליך. כי התורה זה כל התורה. זה כל החכמים. וכל חכם הוא שליח ללמד אותנו דבר מיוחד. ורבי נחמן לימד את זה. ורב אחר לימד את זה. ואנחנו תלמידים של כולם. והתורה זה כל התורה כולה. ואתה לא תלך לרשי ותגיד לו, למה אתה לא כתבת ספר כמו רמב״ם? אתה רוצה סתירה? מה זה פה? אז הוא כתב דבר אחר. וכל חכם עשה דבר גדול. ואנחנו מייחר דת קודש לכולם. ולא צריכים לעסוק בדבר הזה. שתי שאלות זהות. למה הגדול הזה הוא לא אמר את זה? תלמד מה שהוא אמר. אל תעסוק במה שהוא לא אמר. אנחנו קטנים הם גדולים, ואנחנו לומדים מכולם. שאלה אחרונה. צריך לומר ברכה, כמו שביום עצמו, כמו שבחנוכה הברכה. בהתחלה הרבנות הראשית לישראל, היא אמרה לומר בלי ברכה. אחר כך היא אמרה לומר עם ברכה. הרב גורן אמר ברכה. אני זוכר פעם, אז הייתי בקיבוץ הדתי, הלכנו משלחת אל הרב הראשי, הרב ניסי. ושאלנו אותו, למה? למה בלי ברכה? הוא אמר, נכון, נכון. אבל הרבה אנשים בעם ישראל, קשה להם לומר עם ברכה. אז עדיף שהרבה יגידו הלל בלי ברכה, מאשר קצת עם ברכה, ואחרים שום דבר. שאל אחד מהנוכחים, הוא כבוד הרב, ומי שיגיד הלל עם ברכה, הוא אמר, תבוא עליו ברכה. אבל אחרי הרב גורן, כולה הוא אמר לומר הלל עם ברכה, וכך אמר רבינו הרב ציודה, הלל עם ברכה, ותבוא עלינו ברכה, חג שמח.